פרק ד', אני בראשונה אקרא מ-13 עד 24, ולאחר מכן נתעמק בפסוקים. ויען ישוע ויאמר אליה, כל השותה מן המים האלה ישוב ויצמא, ואשר ישתה מן המים אשר אנוכי נותן לו, לא יצמא לעולם, כי המים אשר אתן לו יהיו בקרבו למכור מים נובעים לחיי העולמים. ותאמר אליו האישה, אדוני, תנה לי המים ההם למה לא אצמא עוד, ולא אוסיף לבוא הנה לשאוב. ויאמר אליה ישוע, לכי וקראי לאישך ושובי אלום. ותן האישה ותאמר, אין לי איש. ויאמר אליה ישוע, כן דיברת, אין לי איש. כי בעלים חמישה היו לך, ואשר לך אתה איננו בעלך. לכן אמת הדבר אשר דיברת. ותאמר אליו האישה, אדוני, רואה אנוכי כי נביא אתה. אבותינו השתחוו בער הזה, ואתם אומרים כי ירושלים המקום הנבחר להשתחוות שמה. ויאמר אליה ישוע, אישה, האמיני לי, כי תבוא שעה אשר לא בער הזה, אף לא בירושלים תשתחוו לאב. אתם משתחווים אל אשר לא ידעתם, ואנחנו משתחווים אל אשר ידענו, כי הישועה מן היהודים היא. אולם תבוא שעה ואתה היא, אשר עובדי אל האמיתיים השתחוו לאב ברוח ובאמת, כי במשתחווים כאלה חפץ האב. האלוהים רוח הוא, והמשתחווים לו צריכים להשתחוות ברוח ובאמת. ונעשה חזרה קצרה לפסוקים 13, 14, 15 שלהם דיברנו בפעם הקודמת. ויען ישוע ויאמר אליה, כל השותה מן המים האלה ישוב ויצמא, ואשר ישתה מן המים אשר אנוכי נותן לו, לא יצמא לעולם. כי המים אשר אתן לו, יהיו בקרבו למקור של מים נובעים לחיי העולמים. ישוע פונה לאישה השומרונית, ונותן לה הסבר, מה ההבדל המהותי בין המים של הבאר שאפשר להרוות את הצימון לכמה שעות, ובין המים שהוא יכול לספק למי שבאמת צמא. ויש הבדל מהותי בין שני סוגי המים האלה. וישוע מדגיש, מי שאני אתן לו לשתות לא יצמא יותר, להבדיל ממים רגילים, שמן הסתם אחרי כמה שעות, עוד פעם אנחנו צריכים לשתות, כך אלוהים ישוע ברא אותנו, שכל כמה שעות צריך לשתות, כולנו מכירים את זה. ואם חלילה אדם לא שותה, הוא עלול למות, להתייבש. המים שישוע מבטיח לנו, לא עובדים בצורה הזאת. הם הופכים בקרבנו למקור של מים נובעים. זה פלא אמיתי. ומה אומר האדון? מים נובעים לחיי העולמים. מה שמעניין, שלמרות שישוע מסביר לה את המיוחדות של המים שהוא נותן, היא לא מבינה, היא לא קולטת. נזכה לכם מה התגובה שלה. ותאמר אליו האישה, אדוני, תנה לי את המים ההם למען לא אצמא עוד, ולהוסיף לבוא הנה לשאוב. האישה חושבת לתומה, איזה יופי, ישוע ייתן לי מים, שיהיו בקרבי לאיזה מקור שופע, אבל עדיין אני חושב במושגים של מים ולא שום דבר אחר. זה נפלא, אני יותר לא צריך לבוא לבאר, לשאוב, לסחוב על עצמי שניים או שלושה דלעים כדי להעניק לעצמי ולבני משפחתי. אני מזכיר לכם שבתקופה הישנה לסחוב מים זה עבודה, זה לא כמו שהם לפתוח את הברז ולשתות. אלה המושגים שבהם חשבה אישה שומרונית. ואנחנו אמרנו והדגשנו את המשמעות הרוחנית העמוקה לדברי ישוע, לגבי המים. אני מזכיר לכם, בסורת יוחנן 7 הוא אומר, איש כי עצמה יבונה אליי וישתה. המאמין בכתבר הכתוב, מביתנו ינערו נערי מים חיים. וזאת אמר על הרוח אשר ייקחו המאמינים בו. אז מה ישוע אדון מסביר לנו? המים שלם ומדבר הם סמל למשהו הרבה יותר חשוב שכל מאמין בתקופה החדשה אמור לקבל מהאב והבן. הם סמל לרוח הקודש, רוח אלוהים בקרבו של המאמין. והרוח הזאת בקרבנו תן לנו את היכולת כבר בעולם הזה לקבל את הביטחון בחיי הנצח. אני חוזר ומדגיש, מאמין שמחפש פסוקים בדבר אלוהים כדי להשתכנע שיום אחד הוא יהיה בשמיים, להבנתי יש לו בעיה רוחנית. אני אומר בגילוי לב, הביטחון הוא אחד, אחד, רוח הקודש בקרבנו. ואנחנו לא יכולים להעביר לאדם אחר, למאמין אחר, את הנוחות שלנו בקרבנו ברוח הקודש. כל אדם צריך להתמלא ברוח, לחיות ברוח, ולהרגיש את הקרבה האישית אל האב ולבן. ואז ורק אז יש לו ביטחון מוחלט של 100% שהוא נושע. ובלבד שהוא יתמיד ללכת בדרך הצלח, אנחנו מדגישים את זה. אנחנו עד היום האחרון בחיים שלנו בעולם הזה חייבים להיות נאמנים עד הסוף. ואין סיבה שלא, באמת אין סיבה. אם אלוהים ברוחו בנו, זה עוד טיפש מוחלט כדי לעזוב את הדרך שבה אנחנו הולכים ולפנות לעולם. רק עדיין הרעתי שמשהו לא בסדר בליבו ובמוחו, יעזוב את האמת. אשרינו שאנחנו במקום הנפלא הזה, ובאמת כפי שנראה במהלך השיעור, נוכחותו בנו ברוחו, מה תאפשר לנו? להתהלך ברוח, ובאמת למצוא חן לפני האב והבן. ואני אומר לפסוק 16, ויאמר אליה ישוע, לכי וקירי לאישך ושוב ילום. נשים לב שישוע לחלוטין מתעלם ממה? מהדברים שהאישה אמרה לו. היא אומרה לו, איזה יופי, תיתן לי מים ואני לא צריך לחזור לבאר. הוא לחלוטין לא מתייחס לתשובה של האישה הזאת. נלמד מישוע. אנשים אומרים דברים ולא תמיד צריך להתייחס אליהם ולחפור בהם. זה לא תפקידנו. לישוע יש מסר מאוד ברור לאישה הזאת. והוא יודע לאן הוא רוצה להוביל את השיחה. והוא אומר לה משפט שלחלוטין לא קשור לכל מהלך השיחה. מה הוא אומר לה? לכי ותביא תישך. מה התגובה של האישה? אבל תומר אישה, אין לי איש. אין לי איש. והיא צודקת. ואז נראה מה ישוע אומר. ויאמר אליה ישוע, כן דיברת, אין לך איש. כי בעלים 5 היו לך, ואשר לך אתה איננו בעלך. לכן אמת הדבר אשר דיברת. אני אומר שבאותו רגע האישה הזאת הייתה בהלם מוחלט. פעם ראשונה בחיים שלה היא פוגשת את ישוע האדון, היא גם לא מזהה אותו בשלב זה כבן האלוהים. לא מוכר לה, לא ידוע לה. והוא בשני משפטים מספר את כל מהלך החיים שלה. נכון, אותו אחד שאת חיה איתו, הוא לא בעלך, הוא לא אישך, אבל את חיה איתו. ולא רק זה, חמישה בעלים היו לך, ומן הסתם הם היו לך, את התגרש מהם. ישוע אומר לה בפניה את כל מהלך החיים, האומללים, אני יכול להגיד, האומללים של האישה הזאת. כולכם תסכימו אותי שמישה מתגרשת חמש פעמים מבעלה, זה לא דבר כל כך שיש להתגאות בו ולשמוח עליו. אין ספק שכל צורת החיים שלה לא הייתה נכונה לפני אלוהים. כולל העובדה שהיא מרשה לעצמה לחיות עם אדם שהוא לא בעלה, הוא לא איש שלה. ובשני מינים אני רוצה להתייחס לנקודה שישוע מעלה כלפי האישה. אנחנו בימינו לצערי חיים בתקופה שרוב הבחורים והבחורות חיים כבעל ואישה, רובם, לפני שהם התחתנו, לפני שאפילו קיבלו החלטה סופית להתחתן. זו המציאות היום בימינו, מהמעט שאני מבין ויודע ושומע, במדינת ישראל. אני אומר לכם באופן מוסמך לחלוטין, לפני 40 ו-50, לא לפני אלפי שנים, לפני 40 ו-50 זה לא היה מקובל. אני זוכר את עצמי בבית ספר תיכון נועל שם ברמת גן, עד היום, על שיחה שהייתנו עם המחנכת על נושא המיניות, ורוב הבחורות בכיתה שלי, כיתה של חילוניים מוחלטים, מה הם אמרו הבנות? אנחנו נשמור על עצמנו נקיות עד החתונה. זאת הייתה הנורמה אצל בחורות לא מאמינות. אני זוכר את זה עד היום. עד היום אני זוכר את המציאות הזאת. תוך שנים ספורות, לאן נפלנו? לאן? זה הנורמה. חיים בחטא בלי כל בושה, בלי כל אשמה. זאת הנורמה. ואותם אחדים שמקבדים לא לחיות בחטא, הם הלא נורמליים, שלא יהיו הבנות. ולכן אני מציע לנו כולנו להיות גאים שאנחנו לא נורמליים. תקשיבו טוב, אם אנחנו נורמליים במושגים של המאה ה-21, אנחנו במציאות רוחנית מאוד מאוד בעייתית. אנחנו אומרים להיות שונים. וככל שהתקופה תתקרב לביאת האדון, השוני הריחוק בינינו ובין העולם ילך ויגדל. ואם אנחנו נאמנים לאדון, לקדושתו, הפער בינינו ובין העולם רק ילך ויחריף. זה הערת אגב לגבי ההתנהגות של אותה שומרונית. כפי שאני אמרתי, האישה באלה מוחלט. ישוע אומר לה את כל ההיסטוריה שלה, הלא נעימה, הלא מפוארת, והיא נדהמת. ותאמר אליו האישה, אדוני, רואה אנוכי כי נביא אתה. האישה המומה. איך הוא מסוגל לספר את כל הדברים האלה שהוא אומר לה בפניה? ומעולם הם לא נפגשו. מעולם. לזכותה של האישה, למרות העבר המפוקפק שלה, שלפחות יש בה איזה כנות, איזה אמת. זה ישר מזכיר לדברי נקדימון. גם הוא אמר לי ישוע, אם אתה עושה את הפלאים שאתה עושה, אין אפשרות שאלוהים לא נתן לך את הכוח. אנשים שיש להם איזה כנות, איזה יושר פנימי בלב. וכך מרגישה האישה הזאת. היא אומרת, אם הוא מסוגל לומר את מה שהוא אומר, בקלות כזו, בפשטות כזאת, אין ספק, אין מצב שהוא לא איש אלוהים. ולזכותה היא מקבלת אותו ומכבדת אותו כנביא אלוהים. ומה היא אומרת בהמשך? שימו לב. אבותינו השתחוו בהר הזה, ואתם אומרים כי ירושלים המקום הנבחר להשתחוות שם. נשים לב במה כעת מתמקדת האישה השומרונית. אישה, במשפט הקודם, מה הוא מאיר לה? הוא נותן לה אור על כל החיים האישיים שלה, המאוד לא נעימים. והיא בכישרון גדול, סוטה מהנושא. היא לא רוצה לדבר על החיים האישיים שלה. היא כעת מדברת על ההבדל בין השומרונים ובין היהודים, באופן שמשתחווים לאבינו שבשמיים. אני רוצה לקוות שכולנו נותנים עדות על ישוע, על אמונתנו. ואני, כשאני משוחח עם אדם, גבר או אישה לאמונה, אני משתדל תמיד להגיע לממד האישי. תקשיבו טוב. אנשים אוהבים לדבר בסופרלטיבים, בסיסמאות, בבומבסטיות, על כל מיני דברים ברומו של עולם. זה לא השפה שלנו. אנחנו צריכים לפנות לבן אדם. מה קורה איתך? רק לפני שבוע וחצי יצא לשחק עם זה מישהו באופן אקראי. התחיל כמובן עם הדיבורים היפים והגבוהים. שאלתי לו ככה בעדינות, תגיד לי את האמת. איך אתה מרגיש עם הקשר שלך אל אבינו שבשמיים? שאלה אמיתית לעניין. הייתם צריכים לראות את התגובה שלו. הוא היה בשוק. הוא התחיל לגמגם. הוא התחיל להרגיש לא בנוח. מה זה הדיבורים הגבוהים? על העם, על הממשלה, על כל מה שקורה במדינה. זה קשקוש. זה לא מועיל, זה לא בונה. מה קורה איתך? עם נשמתך, עם מצפונך. זאת השאלה. ואני מציע לנו כולנו עם קצת חוכמה וניסיון וגבורה לגשת למימד האישי. הוא החשוב. יש בו כדי לעורר את הבן אדם, לפתוח את העיניים שלו, לא לדבר גבוה גבוה ולתת ציונים לכל האנשים בעולם. זה מה שרוב בני אדם נוהגים לעשות. זה לא דרכנו. תבחן את עצמך. אני אומר לומר את זה עם המון ענווה, עם המון אהבה. לא לרדת אל הבן אדם, לגרום לו לפתוח את ליבו, להרגיש לא טוב עם עצמו, לעורר אותו, אם הוא רק יאפשר לאלוהים, לפתוח את הלב ולשוב בתשובה. אותה אישה הזאת, היא עוברת לנושא אחרי, היא לא מדברת על עצמה, לא נוח לדבר על המציאות שבה היא חיה. היא עושה רק הבחנה בין האופן שהשומרונים, והיא חלק מהשומרונים, עובדים את האב והיהודים. ומה היא אומרת? אבותינו השתחוו בער הזה. על איזה ער היא מדברת? ער גריזים, אני מקווה שכולנו יודעים, אני תכף אקדיש לזה כמה דקות, שהשומרונים בנו בית מקדש מיוחד בער גריזים, בעוד שלעם ישראל היה את בית המקדש בירושלים. ונוצר עימות ויכוח, איכן נכון לשרת את אלוהים ולהקריב קורבנות. השומרונים טעמו בהר גריזים, באותו בית מקדש הם בנו, לעומת היהודים, שמן הסתם היה להם בית מקדש בירושלים, ושם נערכה כל הקרבת הקורבנות. ואני הייתי רוצה כעת, שימו לב, השומרונים בנו את מקדשם על הר גריזים, ואני רוצה קצת להתייחס למשהו שאני ליקטתי. על סמך החפירות הארכיאולוגיות מתברר שעל הר גריזים נבנו שני מקדשים. יש לנו כאן ארכיאולוג יוכל לתקן אותי, זה מה שליקטתי. הראשון במאה החמישית לפני הספירה, והשני גדול יותר, מפואר יותר, בראשית המאה השנייה לספירה. מסביב למקדש, אני מדבר על המקדש השומרוני, הוקמה עיר גדולה ששטחה למעלה מ-400 דונם, ושהוכלסה בלמעלה מעשרת אלפי איש בתקופתם. זו הייתה עיר שרוב תושביה היו כהנים שהקפידו על חוקי הטומאה והתורה בהתאם לכתוב בתורת משה, למרות, אני מדגיש, שהם לא קיבלו את התורה של משה ככתבה וכלשונה, זה הערה שלי, הם שינו כמה דברים, אבל חלק גדול מתורת משה הם התייחסו אליו. שימו לב כעת, בחפירות נתגלו כ-400,000 עצמות של קורבנות שכללו את בעלי החיים שהקריבו על פי התורה, כבשים, עיזים, מעט פרות ותורים בני יונה. כלומר, יש עובדות היסטוריות שמוכיחות שהשומרונים האלה נהגו להקריב המון המון קורבנות של בעלי חיים מן הסתם. להבינו שבשמיים, באותו בית מקדש שהם בעצמם בנו. המקדש שהוקם בראשית המאה השנייה לפני הספירה ושקודש על ידי השומרונים גרם למאבק קשה מאוד בין יהודים לשומרונים. בסוף המאה השנייה לספירה התפתחה מלחמה קשה בין החשמונאים, מי שמכיר את הסיפור של החשמונאים, והשומרונים, ויוחנן אורקנוס צר על הר גריזים שרף את העיר עד היסוד. לא נשאר זכר לכל מה שהיה בהר גריזים, לא לבית המקדש הראשון ולא לבית המקדש השני, הכל נחרב. למרות החורבן המשיכו השומרונים להתגורר מסביב להר גריזים ולקדש אותו, למרות העובדה שנמנע מהם לעלות ולהתפלל עליו. רק במאה הרביעית לספירה, כ-400 שנה לאחר חורבנו, אפשרו השליטים הביזנטים לשומרונים לחדש את המתחם, אבל זאת רק לזמן קצר. בשנת 484 לספירה הרס הקיסר הביזנטי את מה שנותר מן המתחם ובנה עליו כנסייה על שמה של מריה, כפי שהם קוראים לה, יולדת האל, זה הכינוי של הקתולים, תאוטוקוס. הבאתי לכם לסיום תמונה של האתר של הר גריזים כפי שהוא מופיע באינטרנט. לא נשאר זכר, לא מהמקדש הראשון, לא מקדש שני. הדבר הכי שאתם רואים כאן זה איזשהו מבנה של כנסייה שנבנה, כפי שהזכרתי, בתקופה הרבה יותר מאוחרת. זה ככה בקצרה שנבין על מה האישה השומרונית מדברת עם ישוע. מדברת אותו אר ששם הוקרבו, כפי שהזכרתי, אלפים רבים של קורבנות. אבל זה לא היה, כפי שנראה בהמשך, ברצון של אלוהים. ונמשיך קדימה, פסוקים 21-22. ויאמר אליה ישוע, אישה, האמיני לי, כי תבוא שעה אשר לא בער הזה, אף לא בירושלים, תשתחוו לאב. בואו נעצור כאן. מעניין שהפעם ישוע כן מתייחס לדברים שאומרת האישה. יש סיבה. והוא אומר לה, תגיע שעה, יגיע הזמן, שלא בער הזה, לאיזה הוא מדבר, הר גריזים, שעליו היא מדברת. ניתן להבין שהמעבר ששם הם שוחחו ביניהם, אפשר בקלות לראות את הר, זה ממש בקרבתם. לא בער הזה, גם לא בירושלים, ששם נמצא בית המקדש של עמנו ישראל. לא בשני המקומות, הוא אומר, אתם תשתחוו. לא, זה ייגמר. התקופה עומדת להסתיים. והוא ממשיך ואומר, אתם השומרונים משתחווים אל אשר לא ידעתם. ואנחנו, דבר על עצמו, הוא חלק מעם ישראל, משתחווים אל אשר ידענו. כי הישועה מן היהודים. יש אומר לאותה אישה דברים לא פשוטים. אתם, והחלק מייצג במקרה הזה את הדת השומרונים, אתם משתחווים למישהו שאתם לא יודעים מי הוא, אתם לא מכירים אותו. אתם זוכרים, אני הזכרתי גם במפגש הקודם שחלק גדול מהאנשים האלה שהוגדרו כשומרונים, כל האמונה שלה הייתה עירוב, כביכול גם של להאמין באלוהים של אוהי ישראל, וגם באלילים שונים. היה שם אוסף שלם של אלילות שהצטרפה לאמונה באלוהים. גם את דברי התורה הם קיבלו באופן חלקי ולא באופן מדויק. את הנביאים ואת הכתובים הם סרבו לקבל לחלוטין. כשיש בעיה אמיתית עם השומרונים, בהבנתם מי הוא האלוהים ואיך צריך לעבוד ולשרת אותו. ולא שעמנו ישראל עם קדוש וצדיק, שלא יהיה הבנות. אבל לפחות הם קיבלו את תורת אלוהים, את תורת משה, ולפחות היה להם אור על האמת. ניתן להבין שאותה קבוצה שבכלל לא באה מעם ישראל וטענו שהם יהודים, עד היום חלק מהם, גדול מהם טוען, אנחנו היהודים המתים ולא עם ישראל, ייחסו לעצמם קדושה מיוחדת והחליטו שהם יודעים איך לעבוד את אבינו שבשמיים. ובהקשר הזה ישוע מאיר לה ומתקן אותה. אתם משתרים לפני מישהו שאתם בכלל לא יודעים מי הוא ולא מכירים אותו. ומעניין שישוע מסב ומה הוא אומר. ידענו כי הישוע, ישוע מן היהודים. והשאלה שנשאלת, על מה ישוע מדבר כשהוא מדבר על הישוע בהקשר של השיחה עם האישה שמונת? לא מדבר על ישוע במובן של הוא הביא את הישוע לעולם. הוא מדבר במושגים שלה, של האישה השומרונית. נזכור שגם עמנו ישראל וגם השומרונים בתקופה הזו היו במצב מדיני צבאי מאוד בעייתי. הרומאים שלטו על העם ביד קשה, אכזרית, גבו מיסים בצורה מאוד מאוד אכזרית, וכל מי שהביע התנגדות הכי קטנה לשלטון הרומי לא עשו לו חשבון. כמות האנשים אגב שצלבו הרומאים זה אלפים ועשרות אלפים. העם האכזר הזה צלב בני אדם כחלק משיטת העינוי וההפחדה שלו. הם הפעילו טרור אמיתי על כל האויבים שלהם. ועמנו וגם השומרונים קיוו ליום שהמשיח יבוא והוא ייתן להם את הגאולה ואת השעה. זו הייתה את התקווה של עמנו וגם של השומרונים. ישוע בא ואומר לה, הישוע מן היהודי, כלו המשיח אמור להגיע מעם ישראל ולא מאותה עדת שומרונים שהכריז על עצמה אנחנו היהודים אמיתיים. אבל ישוע ממשיך ואומר דברים הרבה יותר עמוקים וחשובים. מה הוא אומר? 23-24. אבל תבוא שעה ואתה היא אשר עובדי אל האמיתיים השתחוו לאב ברוח ובאמת. כי במשתחווים כאלה חפצה. נשים לב שישוע אדון עושה הבחנה בין שני סוגי בני אדם שמשתחווים לאבינו שבשמיים. האמיתיים, שמשהו מייחס להם, השתחוו לאב ברוח ובאמת, קבוצה של אמיתים באמת, אמיתים באמת, לעומת מי? כל יהם, כל היתר. ואנחנו היום בפרספקטיבה של כמה אלפי שנים, יכולים לומר בוודאות, רוב עמנו ישראל בתקופה הישנה, רובו הגדול, לא עבד את אלוהים כיהוד. רובו. ואני לא אתחיל עכשיו לצטט פסוקים. אלוהים אומר, סבתי מהעולות, מהזבחים שלכם. הם פשוט חיו חיי צביעות וחנופה שאין למעלה מהם. הם לא אהבו את אלוהים, נגיד את האמת, הם לא אהבו אותו, הם לא יראו אותו. הם חיו בחטאים שלהם וניסו על ידי דברים חיצוניים טכניים כביכול לקנות את אלוהים. אלוהים בז לרוב העם הזה לאורך כל ההיסטוריה. מה, אתם באים לתת לי קורבנות? זה מה שאני זקוק. מה כתוב כאן? הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים. רוב המלך, רוב ההיסטוריה, לא עבד את אלוהים כראוי, שלא יבנות. ישוע מדבר על תקופה חדשה. אלה שבאמת אוהבים את אבינו שבשמיים, הם השתחוו לו ברוח ובאמת. ובכאלה משתחווים, אומר האדון, חפץ האב. אב מחכה לבני אדם שיואבו אותו וישרתו אותו ברוח ובאמת. זאת התקופה החדשה שעליה מדבר ישוע האדון בין האלוהים אל האישה ואלינו כולנו. והוא ממשיך, אומר פסוק 24, האלוהים רוח הוא, והמשתחווים לא צריכים להשתחוות ברוח ובאמת. ואני שואל שאלה, למה, מה אומר, רוצה לומר ישוע האדון כשאומר אלוהים רוח הוא? להבנתי, הוא רוצה לומר לאישה, אלוהים הוא רוח במובן זה שהוא לא במקום אחד. אלוהים בכל מקום. נכון, יש לנו תיאור בדבר אלוהים על כיסא האב בשמיים, ברקיע השלישי, אבל אלוהים הוא בכל מקום, הוא רוח. ומה המסר שלו לאישה הזאת? למיקום שלנו אין משמעות כשאנחנו משרתים את אלוהים. אין שום חשיבות אם זה הר גריזים, אם זה ירושלים, בית המקדש שנמצא שם, או כל פינה אחרת. מה שחשוב להבינו זה לא המקום שבו אנחנו עובדים ומשרתים אותו. מה שוכל לגמרי, הלב. שאנחנו נפעל ברוח ובאמת, זה מה שחפץ האב. מכל מאמין בתקופה החדשה שעליה מדבר בין האלוהים, ישוע המשיח. והשאלה שאני מעלה, מהי המשמעות של השתחוות לאב ברוח ובאמת? ישוע אומר, אלה המנים שבהם חפץ האב, הוא לא רוצה משהו אחר. סליחה, הוא נגעל מאופן אחר שאנשים עובדים ומשרתים אותו. זה מכעיס אותו. את אבינו שבשמיים, הוא מחפש אנשים אמיתיים שבלב ענב, עם אהבה אמיתית, עובדים ומשרתים. אז שימו לב שישוע מזכיר שני מושגים מאוד חשובים, ברוח ובאמת. ברוח הכוונה להתהלך ברוח, אמת להתהלך ולחיות באמת. ונקדיש כמה דקות עכשיו לשני המושגים החשובים האלה. מה נדרש מהמאמין כדי להתהלך ברוח? זו שאלה קריטית, משאנחנו רוצים לשרת את האב ברוח ובאמת. זה המטרת החיים שלנו, כולנו, אני מקווה. מה הדבר ראשון שאנחנו צריכים לבחון בחיים שלנו? שאנחנו נגבלנו ברוח הקודש. תקשיבו טוב. אם בחדר הזה ישנם מאמינים שיש להם ספק אמיתי שנגבלו ברוח, אני מציע להם ליפול לברכה, לבקש מאלוהים ישוע, תגלה לי, תגלה לי. מה מונע ממך לטבול אותי ברוח? אני רוצה שנבין, זו שאלה גורלית, גורלית. בלי נוחות רוח אלוהים בקרבנו, אנחנו לא יכולים, לא יכולים להיות רצויים לפני אלוהים. ואם נגיד כל יום אלף פעמים, ישוע, אני מודה לך, זה לא יעזור לנו. אנחנו חייבים להיוולד מלמעלה, להתאבל ברוח. זה תנאי הכרחי לישועתנו. מה השלב הבא? לשמוע את הדרכת הרוח. זה שרוח הקודש נמצא בקרבנו, זה עדיין לא אומר שאנחנו מתהלכים ברוח, שלא תהיינה אי הבנות. אני רוצה לדייק בכל מילה שאני אומר. זה נפלא שאדם נטבל ברוח, זאת ההתחלה, בי זה אין המשך. זה לא מספיק. אחרי שנדבנו ברוח, מה חובתנו לשמוע? תראו, בניסיון של חלק מאיתנו, שיש להם קצת ניסיון עם הדחת הרוח, רוח הקודש לא שואג לתוך הלב הפנימי, באמת שלא. נראה את הביטוי, כל דממה דקה. זה הרוח בקרבנו. מה התפקיד שלנו? לרצות לשמוע בראשונה, לרצות ולהקשיב. ואני אומר לנו כולנו, האויב שלנו, השטן, יעשה הכל, הכל שתלוי בו, למנוע מאיתנו את הזמן השקט הזה, שבו אנחנו לבד, וכשאני אומר לבד, אני מתכוון לבד, עם אלוהים וישוע. לאפשר לו לדבר אלינו. אין תחליף לקשר האישי עם ישוע דרך רוח הקודש. אין תחליף. אני לא מכיר משהו אחר. זה קריטי. כדי נשמע את המסרים שהוא רוצה לדבר אלינו ונפעל לפיהם. אין דרך אחרת להתקרב אל אלוהים. לשמוע. לפנות את הזמן, את המחשבות, את השכל, לשמוע את רצון האדון באמצעות רוח הקודש. זה לחיות חיים שרצועים לפני אבינו שבשמיים. וכולנו עסוקים וכולנו עם סידורים, וזה לא נגמר. לפנות את הזמן בקנאות. אני חוזר ואומר, אחד הסיבות שאני מאושר, שאני לבד, יש לי המון המון זמן חופשי לשמוע. לשמוע. איזה ברכה לשמוע את הדחת הרוח שמכוונת את החיים שלנו. לכולנו יש מה לשנות, מה לתגן, תאמינו לי, לכולנו. אבל אנחנו צריכים להקשיב שרוח יכוון וידריך ויוכיח לעתים על דברים שהם לא בסדר. אבל צריך להקשיב, צריך להאזין שזה יפגע בלב ויעורר אותנו לשינוי אמיתי בדברים הכי עמוקים שקיימים בקרבי. אני אומר, הכי עמוקים. זה הפעולה של הרוח, אין לה תחליף, אין לה תחליף, כדי באמת לבנות בנו את האדם החדש הפנימי. הדבר הנוסף, לציית להדחת הרוח, משום מה זה לא מופיע אצלי כאן, לציית. אחרי ששמענו, הבנו, אנחנו נדרשים לציית. תראו, ישנם מקרים שנוח לשמוע את הרוח, שזה מתאים לציפיות שלנו, למחשבות שלנו. ישנם לא מעט מקרים, לפחות מניסיוני, רוב המקרים שהזנתי לרוח, לא היה לי קל איתם. אני אומר לכם בגילוי לב, רוב הדברים, עובדתית, הרוח מייסר ומוכיח ומגלה לנו את הדברים הכי נסתרים. ואם אנחנו בהזנה, זה דורש לתקן ולשנות. אין תחליף, לתקן ולשנות. ואם הכוח שלו בנו, זה אפשרי. ודבר אחרון, להימלא ברוח. גם מישהו מאיתנו נדבל ברוח באופן אמיתי לפני איקס שנים, שלא יחשוב בטעות שהוא מסודר, הוא נדבל ברוח. באמת נדבל ברוח, לא בכאילו. שלא יחשוב שהוא מסודר באופן רוחני. אני אומר לנו כולנו, את כולנו אני כולל גם את עצמי. כל יום מחדש, אני מתכוון לכל מילה שאני אומר, עלינו להימלא ברוח. כל יום מחדש. אם הרגש את הנוחות שלו לפני שבועיים, זה לא עוזר לי. גם לפני שבוע זה לא עוזר לי. גם לפני יומיים זה לא עוזר לי. שנבין את זה. כל יום מחדש להתמלא. איך אנחנו מתמלאים? על ידי תפילה, על ידי שקידה, על ידי אגות. אנחנו תורמים את החלק שלנו באופן אמיתי. אלוהים משלם. הוא ממלא אותנו, אנחנו לא יכולים למלא את עצמנו, אבל אנחנו מוכנים להתמלאות הזאת. עושים את החלק הצנוע והדל שלנו, מזמינים את הרוח להיכנס ולהפעיל אותנו. אם אנחנו חלילה עסוקים בהבלי העולם הזה, אני אומר לכם, אנחנו עלולים להגיע למצב שלא נהיה עם הרוח, לא נרגיש את הנוכחות שלה, את הגבורה שלה, את השמחה שלה, לא נרגיש עובדתית. ואנחנו נצטרך להתגעגע, להתגעגע, אני אומר משפט לא נעים, שפעם הרגשנו את הנוכחות של הרוח בנו. אני אומר לכם, אין מקום יותר עצוב להבנתי למאמין, שהוא רק נזכר בגעגוע לנוכחות של הרוח בקרבו. אני שמעתי משפטים כאלה מאנשים מסוימים, אני לא אפרט. אמרתי לעצמי, למה? למה אחרי 10, 20, 30 שנה צריך להתגעגע לרוח? למה? למה לא שוקדים? לא שוקדים! לא מתאמצים, לא מתמלאים. זה התוצאה. אין תרופת פלא. ישוע מזהיר, תשקדו ותפללו תמיד, תמיד, תמיד. כמו שכולנו זקוקים למזון יומיומי כדי לקבל אנרגיה לתפקד. בדיוק באותו אופן אלו להתמלא כל יום מחדש. כדי שבאמת נתפקד עם הדרכת רוח הקודש. וכל התוצאות הנפלאות. של נוכחותו בנו. ומכאן אני עובר לנקודה השנייה, מה נדרש מהמאמין כדי להתהלך באמת ולחיות באמת? הדבר הראשון מה הוא? להאמין בישוע. ישוע מעיד על עצמו, אני הדרך, האמת והחיים. כדי להתקרב אליו, אנחנו חייבים להאמין בישוע האדון. הוא האמת שאלוהים מביא לעולם. אין דרך אחרת. ישוע האדון. בעקבות האמונה בישוע, מה תפקידו של כל אחד מאיתנו? להעמיק ולהפנים את האמת שישוע הביא לעולם. תראו, להכיר את היסודות הכי בסיסיים של האמונה, זה לא קשה. באמת לא קשה. אנחנו קוראים מקרים בברית חדשה שאנשים תוך דקות הבינו על מה מדובר והאמינו בישוע. יש מקרים כאלה. להגיע להבנה עמוקה, אמיתית, רחבה של דברי ישוע, אני אומר לכם, דורש המון 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 אנרגיה והתמדה לאורך שנים. לאורך שנים. זה לא מבצע של חודש, חודשיים, שלא יבנות. להגיע לכל האמת שישוע רוצה לחשוף לנו, לא ברמה תיאורטית, ברמה אישית. שהאמת שלו תיגע ותפעיל את חיינו, ותגרום לשינויים קיצוניים, להפוך אותנו לבנים ובנות של אלוהים האב. תאמינו לי. דורש התאמצות רוחנית עמוקה ושיטתית, שבתהליך הזה אנחנו משתנים ומתחלפים מיום ליום, משבוע לשבוע, משנה לשנה. אין שינויים ככה מיום למחר. תהליך ארוך, ממושך, שמניב פרי נפלא למי שחי אותו. והדבר השלישי, לחיות בפועל. עם כל החשיבות של הדת, של האמת, אם בשורה התחתונה אנחנו לא חיים את האמת, אני אומר לנו כולנו, כמו שאומרים, חבל על הזמן. באמת חבל על הזמן. ככל שאנחנו יודעים יותר, ישוע מצפה יותר. שנזכור את האמת הזאת. זה המשוואה. זה זכות בלתי רגילה להכיר את האמת לכל עומקה ורוחבה. אבל זה מחייב לתרגם אותה לשפת המעשה היומיומית שלנו. ואני אסיים את הנושא בעמוד הבא. מהי התוצאה הנפלאה בחייו של מאמין אמיתי שמתהלך ברוח? בחרתי קטע אחד, אפשר לקחת עשרות פסוקים. כי אם תחיו לפי הבשר מות תמותון, ועם הדרך תמוטטו את מלא הבשר, חיות יחיו. אחת הפעולות החשובות ביותר של הרוח בקרבנו, שהוא עוזר לנו באמת למוטט, כפי שכתוב, את מעללי הבשר. אף אחד מאיתנו לא אשם, באמת לא אשם, שהוא נולד עם תאוות לא טובות. אנחנו אשמים, כך נולדנו, זה הטבע החוטא שלנו. לוקח לפעמים זמן בכלל להכיר עד כמה דברים חמורים קיימים בלב הזה, בנפש הרקובה. זה באמת לא נעים, אבל זה חלק מאיתנו, נולדנו לתוך זה, וזה לא אשמתנו. רובצת עלינו אשמה אחת. אם אנחנו לא מאפשים לרוח הקודש שבנו, שניתן לנו, לא לאפשר לבשר להפעיל אותנו, זו חובתנו. ובגבורת הרוח בנו, לכולנו יש את היכולת לזהות את החטא, את אהבות הבשר, להילחם ולנצח. לנצח! אני אומר לכם, מאמין אמיתי שנדבל ברוח, הניצחון בחייו הולך וגדל משנה לשנה. אני מסכים שיש סוג של חולשות שאנחנו לא מצליחים למגר בפעם אחת, לא ביום וגם לא בחודש וגם לא בשנה. אני לא מתבייש להגיד, אני לא רוצה להציג משהו שהוא לא מציאותי. יש סוג של חולשות של תהליך מאוד ארוך וממושך להסיר מחיינו לגמרי. עם הגבורה שלו זה קורה, ואנחנו מרגישים את השחרור שמביא לסיפוק אדיר, שאנחנו זיהינו איזו חולשה עמוקה ולא נעימה בחיינו, ובעזרתו הצלחנו להניס מחיינו. זה כבר לא חלק מחיינו, זה שייך לעבר. ובהמשך הוא אומר, כי כל אשר רוח אלוהים מנגה בני אלוהים אמה. נשים עליו היטב למה שכותב כאן פאולוס. לא מספיק שהרוח בקרבנו, הרוח מנהיגה אותנו, היא שולטת על כל החיים שלנו. היא לא בנוסף, היא הבוס. כך ישוע חי, אנחנו מדגישים וחוזרים ומדגישים. לא היה מעשה אחד, משפט אחד שאמר האדון, שלא ברצון הרוח. הוא נתן לרוח באופן טוטלי להפעיל אותו. אני מאחל לנו כולנו שככל שיעברו השנים בגדילה הרוחנית שלנו, נתקרב באמת, באמת נתקרב לאופן שבו הרוח הפעיל את ישוע. שלא נוכל אחרת. הוא בנו, הוא מפעיל אותנו עם הגבורה שלו. ושנוכל להגיד כמו פאולוס, אנחנו אסירי הרוח במובן החיובי. הוא אומר, לא קיבלתם רוח עבדות, כי אם רוח משפט בנים, אשר בו אנחנו קוראים אבא אבינו. נוכחות הרוח בנו, כשאנחנו נותנים לו להיות האדון של חיינו, נותן לנו תחושה אמיתית שאנחנו בנים יקרים של אבינו שבשמיים. אין לנו תחושת פחד, תחושת אשמה, לא ולא. גם שאנחנו נכשלים, וכולנו נכשלים, אנחנו לא פוחדים. כשיודעים שאנחנו עושים את המיטב ונגד רצוננו, מועדים ברמה כזאת או אחרת. אלוהים מקבל אותנו, אבינו, כבנים אמיתיים. והדבר האחרון שאומר, והרוח הוא מעיד ברוחנו כבני אלוהים אנחנו. אין סיפוק. אין סיפוק יותר גדול לבן אדם בעולם הזה מאשר לדעת שהוא בן או שהיא בת של אבינו שבשמיים. שבעקבות הנוכחות של רוחו בנו, אנחנו מפיקים פירות שכבר בעולם הזה מביאים כבוד אמיתי לאב ולבן, וימשיכו להביא לו כבוד נצחי בנצח.